אז אני חושב ש... שאנחנו בהסבר של המדרש של הראשית בדעה השלישית, נכון? שראשית הוא כנגד ג' מצוות, נכון? זוכרות לזה? שלוש מצוות שנקראו ראשית, שזה הביקורים והמעשרות והחלה, נכון? אז ראינו הסבר אחד, ואולי נראה פה עוד הסבר אחד. אני מקווה שנוכל גם לעשות את זה. נראה, נספיק לסיים. ראינו הסבר אחד שבעצם סוגיית הראשית היא שאנחנו יכולים להבין שהעולם הזה יש לו, האחדות שלו היא בשורש שלו. האחדות שלו היא במגמה, בנקודת הראשית שהיא בעצם הנשמה הפנימית של העולם. שם נמצאת האחדות, והאחדות הזאת היא חורזת את כל המציאות. היא הפנימיות של כל המציאות. ושלושת המצוות האלו, הן מבטאות שלבים שונים של התפתחות. נכון, הביקורים הם הפרי הראשון, כמו שהוא נברא ממש בעץ. המעשרות זה כבר קבוצה של פירות, והחלה זה כבר איזו יצירה חדשה מתוך הרבה פירות שקדשו אותם וחיברו אותם ויצרו מהם יצירה חדשה. אז השלבים שונים שבעצם מה זה בא ללמד? שהמגמה של העולם היא לא רק בבריאה הראשונית שנבראה ומאז האדם הולך ועושה דברים שהם לא קשורים, אלא אותה מגמה ראשונית של העולם היא הולכת וחורזת את כל המציאות ואת כל ההתפתחויות שהולכות ומתפתחות. גם כשהמציאות היא כבר משתנה, לובשת, כן, יש התאחדות של גורמים יחד ויוצרים יצירות חדשות, גם יצירות של שכנות וגם יצירות אפילו של כמו החלה, שזה ממש יצירה חדשה. כל היצירות שהולכות ונוצרות בעולם, יש להן תפקיד באותה מגמה בראשיתית של העולם. ממילא אין פה דבר, אין פה יצירה, אין פה חוכמה, אין פה איזה כישרון, שגם הוא מתפתח והוא נראה שונה מאוד מימי הבריאה של העולם, אבל אותה מגמה פנימית של העולם, היא מתגלה דרך כל הגילויים שלו וכל הכישרון שכזה שהוא נתן לאדם לפתח את העולם, גזר נלקח בחשבון. כשאדם יפתח ויגלה דברים חדשים, ו... האמת האלוקית והטוב האלוקי יתגלה גם דרך כל הכישרונות החדשים, המתחדשים, שהעולם ילך וייצר מתוכו. אז זה כנגד השלבים השונים של הביקורים והמעשרות והחלה. בסדר? זה דברים שעסקנו. אז בואו נראה פה, אנחנו ב... ובמקום אחר פירשנו. זה עוד פירוש על, על הדעה הזאת. זה פה בעמוד תתוו למטה, בספרים האלה. בסדר, יש לכם? בספרים האלה, גם? י' ז'. הוא חתה, אדומה, לא יודעים, יכולים לשלוח לי גם. תודה רבה. ובמקום אחר פירשנו, כי אלו ג' ראשית, נגד ג' עולמות שברא השם יתברך. כי עולם העליון קראו אותו עולם השכלי, ואין בו הרכבה כלל. ואחר כך עולם אמצעי, ואלו אין בהם הרכבה לגמרי, דהיינו הרכבה של עירוב, אבל יש בהם חיבור. כי יש להם קיבוץ אחד עם הגלגלים, ואמרו שהם נכללים בעשרה, וזהו קיבוץ אחד. ולא תמצא בעולם הזה שום התמזגות ביחד. ואף כי הגלגל מורכב מכוכב, אשר בגלגל, ואי אפשר שיהיה אחד ולא השני, וגם ריבוי הכוכבים אשר בגלגל, הרי כל אחד ואחד עומד בפני עצמו, רק יש להם קיבוץ ונעשים לאחד. והעולם התחתון הוא עולם הרכבה, ושם יש הרכבה מזגית. בוודאי שנמזגו ביחד, וכנגד זה מצוות החלה. והדבר הזה ראיה ברורה, שכן אמרו חכמים במדרש, אדם הראשון חלה טהורה היה. האישה מקשקשת פיסתה במים, ואחר כך מפרשת חלתה. וכך ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל בני האדמה, ואחר כך ויצר אלוקים את האדם. הרי ביארו כי האדם הראשון אשר הוא קודש להשם, הוא הראשית אשר בעולם הזה התחתון, הוא כמו החלה. והבאנו לדברים מאוד מאוד. אז בואו ננסה, המושגים פה הם מושגים כאלה של פילוסופיית ימי הביניים, קצת מורכבים לנו, רחוקים איתנו, בואו נגיד קודם כל בעברית. נחזור על הדברים רק מה כתוב וננסה לתרגם את זה אולי זה שפה רוחנית שאנחנו יותר רגילים בה. המהר"ל אומר שעוד פעם, שלושת המצוות האלו הם כנגד, הפעם הוא מגדיר כנגד שלוש עולמות. יש את העולם העליון שהוא קורא לעולם השכלי, והוא אין בו הרכבה, הוא אחד, וזה כמו הביקורים, שזה בעצם נעשה על פרי אחד. אחר כך יש עולם אמצעי שהוא קורא לו עולם הגלגלים, שיש שם עשרה, ושם יש כבר ריבוי, כמו המעשרות, שיש ריבוי, אבל זה לא התמזגות, אלא ריבוי, זאת אומרת כל אחד עומד בפני עצמו, זה עולם הגלגלים, ולאחר מכן העולם התחתון הוא עולם ההרכבה, ששם כבר יש הרכבה של התאחדות, התמזגות, שזה כמו החלה שלוקחת את הפרטים השונים וממזגת אותם לגמרי, ביחד. אז מה הם שלושת העולמות האלו? כמה שאנחנו יכולים להבין בלשוננו, אני מקווה שאנחנו ככה מבינים את זה נכון, שפה המהר"ל מדבר כבר על לא ההשתלשלות ההיסטורית של העולם, מראשית הבריאה ואיך העולם מתקדם וכו', אלא הייתי אומר ההשתלשלות מלמעלה למטה, מהעולם העליון האלוקי אל העולם התחתון. העולם האלוקי, השכלי נקרא לו, העולם של המחשבה הקדומה שקדמה לעולם, הוא עולם פשוט, עולם של מחשבה אלוקית אחת, של טוב אלוקי אחד. של איזו נשגבות אחת שהכל כלול בה. מחשבה אלוקית קדומה, עליונה, שהכל כלול בה, הכל טמון בה באיזו אחדות אחת, באיזו אמת אחת. האמת האלוקית העליונה הזאת, לאחר מכן משתלשלת לקומת אמצע, שבה כבר יש גלגלים. אז אני מקווה שאנחנו מסבירים נכון, אבל כשהאחדות האלוקית משתלשלת לתוך המציאות, היא יורדת מאיזו אחדות אחת מופשטת לעולם של ריבוי אידיאלים. יש אידיאלים שונים. כל אידיאל עומד בפני עצמו. כל האידיאלים הם מבטאים את אותה אחדות אלוקית, אבל הפעם הם כבר אידיאלים מסוימים וכל אחד שונה מהשני. כן, בספרות הקבלה מדברים על ספירות. אבל כן, אנחנו מדברים על אידיאלים, זאת אומרת, אידיאלים הכוונה, כן, יש אידיאל החסד, אידיאל הגבורה, אידיאלים שונים שכל אחד מהם, כן, אהבה ויראה, שמחה ואמת וטוב, כן, הרבה הרבה אידיאלים שונים שהם כולם מבטאים את המחשבה הקדומה, אבל כל אידיאל הוא כבר נותן לגוון מסוים, אידיאל מסוים. אפשר לבטא את המחשבה הקדומה הזאת באידיאל החסד, אפשר לבטא אותה באידיאל היראה, או באידיאל השמחה, או באידיאל הזריזות. האידיאלים השונים הם הבאות, כל אחת מהם היא שונה, כמו במידות, בנפש, נכון? גם בתוך הנפש האדם, הנשמה שלו היא אחת, אבל הנפש כבר מורכבת ממידות שונות. המידות השונות הן כבר הבאות שונות. יש מידה כזאת, מידה אחרת, כל מידה יש לה את הגוון שלה, את הגוון מיוחד שלה. ואף על פי כן, כולם מביאות את אותה נשמה אלוקית שיש בתוך האדם, אבל מביאות אותה בגוונים שונים. אותו דבר באחדות האלוקית. האחדות האלוקית מתחילה ממחשבה קדומה עליונה, שמתבטאת אחר כך, יורדת, משתלשלת, באידיאלים שונים. וכל אידיאל הוא חשוב בפני עצמו. זה דומה למעשרות, שיש פה הרבה פרטים כבר. זה לא כמו הביקורים, שזה פרט אחד, שזה כנגד העולם העליון. מתחיל מאיזו מחשבה אחת עליונה, כאן זה כבר אידיאלים שונים. ובשלב השלישי, כבר אידיאלים מתמזגים. לפני שהם מתמזגים, הם צריכים להיות קודם כל נפרדים. כן? כל אידיאל יש לו את העניין שלו, צריך לברר אותו, והיציאה שלו אל הפועל היא בבהירות מאוד מאוד ספציפית. אחרת הוא לא יוכל לפעול בעולם. אי אפשר לעשות מישמש בין האידיאלים. אבל בתוך המציאות המורכבת, אז חייבים לעשות הרכבה בין האידיאלים. כל התייחסות שלנו בעולם האנושי היא כבר מזוג של אידיאלים שונים. אנחנו באים לחנך, אז אנחנו חייבים למזג אהבה ויראה. חייבים למזג שמחה ורצינות. חיבור ולבדיות. כל ההתרחשות בעולם המורכב, בעולם האנושי, כל הזמן ממזגת כבר את האידיאלים למשהו חי. למשהו חי תמיד חייב לכלול, כן, כמו שאנחנו אומרים בספירת העומר, חסד שבגבורה וגבורה שבחסד. הכל, כל הזמן, האידיאלים חייבים להיות ממוזגים אחד בשני, כי בסוף, במדרגת החיים, אין אידיאל אחד שהוא יכול לפעול לבד. זה לא יהיה נכון. חייב להיות, כן, יש גם בית הלל וגם בית שמאי, ויש גם בבית הלל עצמם יש דין של בית שמאי קצת. גם בית שמאי יש בהם את החסד של בית הלל. אין אפשרות לפעול בתוך העולם הממוזג שלא מתוך הכללה של האידיאלים השונים ביחד. אבל כדי שיהיה הכללה צריך קודם כל שיהיה הפרטה. קודם כל, של, כן, כמו כשאדם לומד. כשאדם לומד עכשיו אורחות צדיקים, אז הוא לומד כל אידיאל. כן, מידת שער השמחה, שער היראה, שער הבושה, שער הרחמים. כל שער הוא לומד כשער בפני עצמו. אל תערבב עכשיו. הוא נימד את זה כשער בפני עצמו. אבל בחיים אנחנו תמיד נרצה שיהיה בנו, זה כמו, כן, אדם בא לצייר ציור, אז קודם כל שיהיו לו את כל הצבעים בלי לב, כן, שהצבעים נמצאים איך זה נקרא, לא יודע, בקן הזה של הצייר, הם חייבים להיות, אסור להם להיות מורבבים, כי הוא לא יוכל להשתמש בהם. אבל כשהוא בא לצייר, הוא יחייב להרבב, נכון? כי בחיים צריך למזג צבעים שונים, למזג אידיאלים שונים, למזג את המידות השונות, לקחת את המידה הנכונה מכל מידה, כדי לדעת איך לפעול בכל סיטואציה מורכבת בהתמזגות הנכונה. אז יוצא שההשתלשלות האלוקית בעולם יש בה גם כן את שלושת ההיבטים הללו של האחד, הריבוי והממוזג. בסדר? זה ברור עניין? כן.
הכי קרוב למציאות
שלנו זה הממוזג? כן. ולכן הוא מביא בסוף שאדם נמשל לחלה. הוא מביא בסוף מדרש שאדם נמשל לחלה. נכון? כי החלה זה דווקא העולם הממוזג. כל אחד מאיתנו הוא ממוזג מהמון המון, אין אף אחד פה שהוא רק מידה אחת. נכון? ואי אפשר שנפעל בעולם ככה ממידה אחת. נכון? אנחנו כבר חלה. אבל כדי ללמוד את עצמנו, הרבה פעמים מה אנחנו רוצים לעשות? לחזור חזרה למעשרות, ללמוד מה זה, מהי מידת האהבה שבנו ומהי מידת היראה שבנו. לחלק את זה לגורמים, ואז נוכל אחר כך גם להכליל יותר נכון, יותר מדויק. כן, ועוד יותר עליון להבין שהכל מגיע מאיזו אחדות עליונה, ראשיתית, אחדות אלוקית, שכל האידיאלים הם היבטים של אמת אחת אלוקית, עליונה, תאורה, מופשטת, כן? משם הכל מגיע. בנשמתנו הכל אחד. כמו שלאבדיל בה, מציאות האלוקית העליונה, הכל אחד. אבל כדי להוציא את זה לפועל, צריך לעבור את שלב ההפרטה, ואחר כך שלב ההתמזגות. אז באמת האדם הוא הרבה יותר דומה כבר לחלה. כי אנחנו כבר חיים, כן, המציאות המוזה. בסדר? טוב. נכון, זה דומה לזה, נכון, גם כן, כן. שהאיש ביסוד שלו הוא אדם, אדם זה איש ואישה אחד, אבל אחר כך צריך להפריד אותם, ללמוד כל אחד את הערך שלו ואת העניין שלו, ואחר כך יכול לעבור המיזוג. המיזוג חייב לעבור מתוך שלושת ההיבטים האלו, כן, זה מאוד דומה לעניין הזה. בסדר? אז תמיד המיזוג בעצם כאילו חוזר לאחדות, אבל לא חוזר, הוא חוזר אליה אחרי שהוא למד את השוני, את ההתפרטות השונה, ואז אפשר גם למזג בצורה נכונה. לתת לכל אחד את מקומו, בצורה הרמונית, בצורה יפה, בצורה משלימה, ממוזגת. בסדר? אז כן, בעיקר בלמידה. הלמידה הרבה פעמים היא, העולם השכלתני הוא באמת לומד, זה היתרון שלו וזה גם החיסרון שלו. קשה לנו לתפוס כמה דברים ביחד, כן? אנחנו רוצים להתמקד. אבל זה גם היתרון, כי אז אני מתמקד עכשיו במידת הכעס, אני שם, עושה עבודה על מידת הכעס. מה ההיבטים שלה, מתי היא קורית, איך מתמודד בינית, אתה. אחר כך אני מתמודד במידת הגאווה, אחר כך אני מתמודד במידת השמחה, אחר כך אני מתמודד עם מידות הטובה, מידות הפחות טובה, כל אחד עם, זה בלמידה. הלמידה היא באמת כל עולם, אבל אחר כך בחיים הכל שופע והכל ביחד והכל ממוזג. לפעמים אתה צריך גם לכעוס וגם לשמוח וגם להיות, כן, גילו ביר אדם. כל הזמן החיים שלנו הם בערבוביה הזאת. זה כבר הצייר שכבר מערבב את הצבעים. מה אתה מערבב? אמרת לנו בהתחלה לשמור על כל צבע לפרד, נכון? בהתחלה חייב שיהיה לי את כל הצבעים, אחר כך אני אוכל באמת לערבב אותם במידה הנכונה, בכל ציור, בכל ציור הוא יהיה שונה. ככה כל התייחסות שלנו במציאות היא בסוף מערבבת בין הרבה מידות, אבל כדי לדייק את המידות אנחנו רוצים ללמוד עליהן בצורה הנפרדת שלהן. אוקיי. ובכל חלק וחלק יש ראשית שהוא אל השם יתברך, והוא לחלקו בעבור כי הוא יתברך אחד. ומאיתו נמצא גם כן אחד והוא ראשית דבר. והשאר אינו רק תוספת כמו שהתבאר. וזה שאמרו בזכות ביקורים, בזכות מעשר, בזכות חלה נברא העולם. כי כבר התבאר לך כי לא היה ראוי שיצא מן אשר הוא אחד הריבוי רק על ידי הראשית. ולכך בשביל אלו גימל דברים שהם ראשית נברא העולם. רוצה לומר בזכות אשר נותנים אל השם יתברך הראשית. בשביל ששייך אליו הראשית יותר מן השאר. כי הראשית הוא אחד והוא נמצא מאיתו בראשונה. הוא הושפע מן השם יתברך שהוא אחד. בשביל זה נברא כל העולם. כי אי אפשר שיהיה נברא העולם רק מפני שיש כאן ראשית. והראשית הוא קודל השם יתברך. כי השם יתברך הוא אחד והראשית הוא אחד. לכן הוא קודש של השם יתברך. זאת אומרת, תמיד צריך לזכור שבכל... כשאנחנו רואים את הופעות החיים כבר המורבבות, אז נראה בלגן כזה, וזה, ופה קופץ לו הכעס, ופה קופץ את השמחה, ופה קופץ... איבדנו כבר את הקשר אל השורש של הדברים, ואז באמת הדברים מתערבבים, הרבה פעמים בצורה לא נכונה, בצורה מנותקת, בצורה שכבר התרחקה מהמקור שלהם. אבל לא, אז על הפניו הזה, הנה שוב, לכאורה איבד, העולם הזה איבד כבר את הראשית שלו. אבל לא, כיוון שהכל בא מהראשית, הכל שייך אל הראשית. אז כל המידות האלו צריך ללמוד אותם, איך הן הבאות של הראשית, מה הביטוי המדויק שלהם, מה הביטוי הלא מדויק שלהם. זה קשור לשיעור השני שלנו, כן? שאנחנו נעסוק בזה אולי בזמן הבא. כל מידה יש לה את נקודת השורש שלה. חייב להיות לה נקודת אמת. חייב להיות לה נקודה שבה היא מביאה את האחדות האלוקית, והיא חשובה בהבאת האחדות האלוקית. בכל מידה, אנחנו נראה את זה. ולכן, אם אני כבר אסתכל על הדברים בצורה החיה שלהם, וואלה, זה בלגן, זה כל אחד פה, והחיים לוקחים אותנו ומשמשים לנו את הכל, והכל מין בלגן. אבל אם אני אתחיל לבודד את הכוחות ולזהות שבכל אחד ממש אידיאל בפני עצמו, ומה נקודה מדויקת שלהם, אז אני ידע באמת להביע את כולם מתוך איזו מדויקות אמיתית שנמצאת בהם. נכון, כי אנחנו רואים אותם כבר בחלה. כן, ואז, כן, לאבדי, כמו שדיברנו, דיברנו גם על כוחות החיים, נכון? אני פוגש את עולם המוזיקה, אני כבר פוגש אותו בצורה מרובבת שלו, שלפעמים חלקים שלו טובים, חלקים שלו לא טובים, וכן, לפעמים הוא משתלט יותר מדי, לפעמים הוא מובע בצורה לא תאורה. זה בדיוק העולם שאיבד את נקודת הראשית. הכל טוב, הכל טוב, רגע. חתולה, חתולה. הייתה פה מידה. קודם כל, את הדלתות כדאי לפתוח. כן, כן. תחו שם את הדלת ואז נצא לדלת. שאני אעשה את זה על תקיש טוב, ואתם... בת מדרשה במחזור הראשון, היא נכדה של המהר"ל, אז היא כאילו כל פעם חוזרת כאן. טוב, יפה, זה היה מניף. טוב, איפה אנחנו? לא זוכר איפה היינו. אז אמרנו כן, שהעולם... מתרחק לו מהראשית, כן? בהרבה מובנים. כמו שאמרנו, הכוחות מתרחקים, אם זה מוזיקה, אם זה אומנות, אם זה ספרות, אם זה... או עמידות, כן? עמידות השונות, כן? הוא, התרחקות עצומה. אז על פניו, שוב, זה עלול. כל הזמן אנחנו צריכים להבין שהעולם בנראות שלו הוא באמת נראה ג'ונגל, כן? אנחנו נפגשים, הראשית, אין ראשית, אלא תורה. זאת אומרת, זה קשור לביאורים הראשונים שדיברנו. אמרנו שני ביאורים ראשונים, אין ראשית אלא ישראל, ואין ראשית אלא תורה. היה משה, כאילו משה שזה ישראל. זאת אומרת, משה מחזיר אותנו חזרה ללמוד את העולם מהשורש שלו, ואז לסדר אותו, מחובר ראשית, בדיוק. וזה גם העניין של ישראל, שזה הכישרון של עם ישראל. א', יש לנו כישרון טבעי כזה, כן? ויש לנו את התורה שמחברת אותנו אל הראשית של העולם, ואז אפשר באמת לחבר את הכוחות האלה חזרה למקור שלהם. כי שוב, וזה העניין של הג' מצוות האלה שבאות להראות את התהליך הזה שהלך וקרה, ושבעצם כל עניין התורה בישראל זה להחזיר חזרה ולחבר חזרה את הכוחות למקור. בסדר? וזה מה שהוא אומר פה בפסקה הבאה. אבל הריבוי הוא מצד העלול, זאת אומרת מצד העלול הכוונה מצידנו, הבלגן הוא מצידנו. אנחנו רואים את הדברים מנותקים. כי מצד העלול מתחייב הריבוי, כמו שהתבהר למעלה, כי התוספת הוא מצד הנברא, מצד כי הראשית הוא ראוי לתוספת, וכן משמע לשון בראשית ברא אלוקים, שהעולם נברא לידו דבר שהוא ראשית, כי על ידי ראשית שהוא אל השם יתברך, ראויה בשביל ככה בריאה, לא זולת זה. זאת אומרת, מצד האמת, מצד השם יתברך, מצד התוכנית של העולם, הכל נברא מתוך הראשית, לכל דבר יש את הערך שלו, ואת הייעוד שלו, את התפקיד שלו, ואת הבאה המדויקת שלו. והדברים אשר אמרנו למעלה ברורים, כי לדברי הכל היה השתלשלות העולם על ידי שיש בעולם ראשית והוא אל השם יתברך, ובשביל ההתחלה שהוא אל השם יתברך, נברא הכל. בסדר? אז הכל נברא מתוך אותה מגמה של ראשית, וכל הכוחות בעצם שייכים ואמורים להביע את הראשית, כל המידות השונות, הכוחות השונים, אבל ברגע שהתוספת התנתקה מהשורש, אז מתחיל כל הבלגן. אני עושה פה שתי פסקאות קדימה כדי לסיים, כי הוא עכשיו מעריך פה עדיין בתוך הביאור הזה, אבל אני חושב שהבנו את הנקודה. אני רוצה כן לסיים פה את המהלך. אני רוצה לחזור לרבשי, בסדר? אז תלכו איתי עוד שתי פסקאות, מפני כי רבשי חשב. כן, תראה שנספיק פה איזה סגירה. אתם רוצים את זה, מפני כי רבשי חשב?
כן.
מפני כי רבשי חשב. אנחנו זוכרים עכשיו, חוזרים עכשיו לרבשי, שבעצם חלק על מנשה וזלזל בו וחושב שהוא לא, נכון? אז שם אנחנו סוגרים את המהלך. ומדי כי רבשי חשב, כי הדורות שהיו עובדים עבודה זרה, היה זה מפני שלא היו יודעים איך יושפע מן השם יתברך שהוא אחד הריבוי. ולכך היו חושבים, כי אין ההתחלה אחת, לכך עבדו עבודה זרה. זאת אומרת, מה חושב רבשי? רבשי חושב שדורות העבודה זרה לא הבינו את זה. לא הבינו שלעולם יש ראשית. הם חשבו שהכל ריבוי כזה, ואז כל אחד יתפוס לו איזה מידה, איזה עוצמה, איזה כוח במציאות. הם לא הבינו שלכל יש ראשית, הם לא הבינו שלכל יש שורש. לכן הוא חשב שהבעיה של דור העבודה זרה הייתה בעיה, קרא לזה שכלית, בתפיסה. כן? הם לא התבוננו בעומק העולם, הם לא זיהו שלעולם הזה יש מגמה. זה מה שחשב רבשי. ולכן הוא קצת זלזל במנשה בהתחלה. השיב לו מנשה שאינו כן. הבעיה שלנו לא הייתה בשכל. הבנו בשכל את כל הלימוד הזה שהמהר"ל לימד אותנו בפרק הזה, ידענו. ידענו שלעולם הזה יש ראשית. ולפיכך אמר מאיכן שר איתה מוציא, ולא ידע, נכון? מנשה התקיל אותו בשאלה הלכתית. מאיפה צריך לברך את ברכת המוציא בחלב? הוא לא ידע. השיב לו מאיכן דקרים בשולו. זאת אומרת, מאיפה המקום הראשון שהחלה נאפת, משם צריך לברך. מה הוא רמז לו בזה? מאחר שמברך המוציא לחם מן הארץ, ויש בלחם ראשית, והיינו אותו שקרם בשולו הוא ראשית, יש לו לברך על זה המוציא, מפני שהוא ראשית והוא עיקר, ולכך יש לו לברך עליו המוציא לחם מן הארץ, ובזר אלו, כי ידע תרוץ הקושייה, איך יבוא הריבוי מאיתו יתברך, דוודאי הריבוי בא על ידי ראשית. מה אומר לו בעצם מנשה ברמז הזה של השאלה ההלכתית הזאת? הרי החלה זה כבר המציאות הכי מורכבת, נכון? אמרנו זה כבר איך שהדברים התמזגו ונעשו. ובכל זאת, מה אומר לו מנשה? גם על החלה צריך לברך מאיפה? מנקודת הראשית שלה. זאת אומרת, הוא אומר, אני יודע לזהות שגם במציאות הכי רחוקה כביכול מהראשית, גם שם תמונה נקודת הראשית. זה מה שמנשה מראה לו. זאת אומרת, מבחינה שכלית אני מבין פיקס. שכל מה שיש בעולם הזה, הכל נברא מתוך הראשית האלוקית. גם הדברים שכבר החלה, שזה כבר העולם הממוזג, שכבר יצירות חדשות, ולא, הכל הערך שלו והמשמעות שלו זה להוציא לפועל את המגמה הראשונה של המציאות, זה ברור. ואני מבין טוב מאוד שכל הכוחות שבעולם, כשהם מתנתקים מהראשית, הם מזיקים והם סוטים מעניינם. וכשהם מחוברים לראשית, אז הברכה שלהם, אז הערך שלהם. אני מבין את זה, אני רואה את זה אפילו בחלה. ולכן אפילו בחלה אני יודע שצריך לברך על הראשית, דיינו לסגור שהחלה הזאת היא חלק מהמגמה הראשונה של העולם, ואז זה הברכה שלה. ברכת החלה, היכולת של החלה להיות מבורכת, היא כשמחברים אותה לנקודת הראשית, אני יודע את זה. שכלית אני יודע את הסוגיה הזאת. זאת אומרת, זה שעבדנו עבודה זרה וניתקנו את הכוחות מהראשית שלהם, זה לא בגלל ששכלית לא הבנו את מה שאתה מסביר. שכלית הבנו טוב מאוד. אז איפה הייתה הבעיה? הבעיה היא לא הייתה בתודעה, אלא ביכולת ליישם את הדברים. ודיברנו, עכשיו אמרה לי, אחזור לזה. כשדיברנו על זה בהתחלת הפרק, שיש לנו תמיד שני משימות. להבין את הדברים, להבין את העולם בעומקו, ולא פחות מזה, לחיות את זה. זה משימה לא פחות קשה. תמיד שני שלבים כדי להתקדם בעבודת השם. להבין את הדברים, ואחר כך לחיות אותם. דעת אלוקים ועבודת אלוקים. ובעצם מה שמנשה אומר לרבשי, בשכל הבנו שעבודה זרה היא לא דבר אמיתי. אף אחד לא עבד עבודה זרה כי הוא חושב שהשמש היא הכוח שברא את העולם. אף אחד לא עובד עבודה זרה כי הוא חושב שזה ככה נכון, ככה היה נכון לחיות את הכוחות מנותקים מהמקור שלהם, בצורה גסה ושפלה. בידע או בשכל או בהבנה הבנו. אבל לחיות את זה, זה כבר משהו אחר. זה כבר קושי אחר. ובואו נראה איך המהר"ל מסביר את זה. לכך אין לומר כי לכך היו עובדי עבודה זרה, כי מפני שהיו אומרים כי מאשר הוא אחד לא יבוא הריבוי. הם לא הבינו את זה. כי יודעים דבר זה כי מאחד יבוא הריבוי כמו שאמרנו. ולפיכך אמר מאחד הכחים הותקו לאי, וידעתו סיבת ההשתלשלות הריבוי. למה פחיתו לעבודה זרה? אמר לאילו אבית האטם הייתה אצלך טעות יותר, שהרי היה בך יצר הרע, ולכך נקית בשיפולי גלימתך, בשיניך, לבטל המונע, וראית את הבטרה, היית רץ אחריה כמו שמבואר למעלה, והכל מבואר היטב. זאת אומרת, אומר לנו המהר"ל, פה אומר מנשה, הבעיה שלנו הייתה יצרה. מה זה היצרה? הכוחות החיים האלה, המנותקים ממקורם, הם מאוד מאוד עוצמתיים. מאוד מאוד קשה לחבר אותם למקור שלהם. זה עבודה קשה מאוד. שם אנחנו נשברנו. לא שלא ידענו. כן, בוא נתרגם את זה לימינו. רואים, נגיד, את כוח האהבה, או כוח המוזיקה, או כוח החברה, או כוח הממון, שהכוחות האלה מנותקים ממקורם, והם לא פועלים על פי הטוב האלוקי, ולא מבררים אותם על פי המידות האלוקיות ועל פי האחדות האלוקית, אז ברור שהם מביאים נזק נוראי. תראו מה קורה היום לכוח האהבה, מה קורה היום לכוח המוזיקה, מה קורה היום לכוח האומנות, מה קורה לכוח... כל כוח וכוח שהוא מנותק ממקורו, הוא נעשה מזיק, הוא נעשה תמה. קודם כל צריך להבין את זה. טוב. אבל גם מי שמבין את זה, אומר לנו מנשה, עכשיו לחיות את זה, ולקחת את הכוחות האלה, ולא להשתעבד אליהם כמו שהם, ועכשיו לא להיות מוכן להיכנס לעולם המוזיקה התמאה, או לעולם האומנות התמאה, או למרות שזה זמין, וזה חזק, וזה עוצמתי, וזה נגיש, וזה כאן ועכשיו, וזה חי, זה עוצמה אדירה. אבל להגיד לא עכשיו, אבל מצד שני גם לא רוצה לוותר על הכוח הזה. רוצה לקחת הכוח הזה ולחבר אותו לראשית שלו, ולתאר אותו מכל הדומעות שלו, ולראות מה התפקיד שלו בעולם העליון, ואז להביע אותו מחדש בצורה תאורה, כל זה עבודה קשה מאוד. וכנגד זה יש יצר הרע. היצר הרע, עניינו, אם אתם זוכרות, הגדרנו את זה בפרק הקודם, פשוט לוותר לחיים כמו שהם. לוותר לחיים כמו שהם. כי החיים כמו שהם זה דבר חזק מאוד. וגם אם בשכל אני מבין שהחיים כמו שהם הם מעוותים וטמאים, אבל אני שם, אני חלק מהמציאות, אני חלק מהעולם. עכשיו לבוא ולהרים את כל העולם לשורשו, להרים את כל העולם לשורש הטהור שלו, לברר מחדש כל כוח ולבנות אותו בצורתו התאורה, גם אם שכלית אני מבין את זה, אומר לו מנשה, אבל זה עבודה עצומה. זה להילחם נגד עולם שלם, שכבר התרגל לאופן הזה, שכבר ניתק את הכוחות ממקור. זה משימה. זה עיקר המשימה. לא יודע אם עיקר, אבל זה שתי המשימות. משימה הראשונה זה ההתבוננות בכל סוגיית הראשית שאמרה לימד אותנו בפרק הזה, להבין מה זה העולם הזה, איפה האחדות שלו, ומה קורה לכוחות החיים כשמנותקים מהאחדות שלהם. זו סוגיה מאוד מאוד נפלאה ועצומה. ממש, סוגיה אמונית אדירה, הפרק הזה, מה שלמדנו. כן, להבין שהעולם הזה באמת, כל הכוחות שורשם בראשית, כל הכוחות. וכל הכוחות שלהם ערך, וגם הכוחות שכבר התמזגו והפכו, אבל זה כוחות שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. והקדוש ברוך הוא תמן בתוך העולם. ממילא, יש להם תפקיד וערך עצום מתוך מגמת הראשית. יחד עם זה, כשהכוחות כבר התנתקו ממקורם והפכו להיות אוטונומיים כביכול, כן? מנותקים. ועכשיו האדם תפס עליהם בעלות וניתק אותם, לא על פי המגמה הראשיתית, לא על פי המוסר והצדק, לא על פי האידיאליות הטהורה, אלא בצורה שפלה, אגואיסטית, עכשיו זה משימה גדולה מאוד ועצומה. אבל זה משימה שהיא מצילה את החיים. היא מצילה את החיים. זה נקרא היצר הטוב. היצר הטוב מבין, אי אפשר להיכנע לעולם כמו שהוא. צריך להרים את העולם לראשית שלו. אבל היצר הרע אומר, אבל זה קשה. אבל אני חלק מהעולם, וצריך לזרום, אי אפשר כל הזמן רק להרים. רוצה לזרום עם המציאות כמו שהיא. זה מאבק גדול מאוד ועצום. בסדר? אומר לנו המהר"ל, בעצם התחדדה פה, א', לאור כל הפרק אמר להסביר לנו את מהות הסוגיה, כן? איך העולם הזה, איפה נמצאת האחדות של העולם הזה, ומה קורה בכוחות שמתנתקים. אבל בסוף אומר לנו המהר"ל, זה א', להבין איזה דבר חשוב מאוד, דבר מאוד מאוד עיקרי, כי קודם כל, מלא, יש הבנה ישרה של המציאות. העולם לא נברא עם כוחות כאלה עקומים, כן? בדורנו אנחנו רואים את זה אפילו עוד יותר, שככל שהכוחות נעשים יותר כישרוניים, לפעמים נעשים עוד יותר עקומים. מעניין מה קורה היום לכל מיני דברים שעוד דור אחד קודם היו ישרים, כמו מוסד המשפחה, ועוד יותר עקומים. מישהו צריך לחבר את הכוחות למקורם, הכוחות במקורם יש להם ערך עצום, וטהרה גדולה, ושמחה גדולה. והעולם הוא לא נברא להיות ג'ונגל של כוחות שחיים בצורה טמאה. וזה, קודם כל להבין את זה, זה דבר גדול מאוד. וזה נושא הפרק פה, האחדות האלוקית בעולם, וניתוקה, מה קורה לכוחות שמתנתקים ממקורם. אחד עם זה אומר לנו מהר"ל, הכל זה בהבנה. עכשיו יש לנו עבודה גדולה, לא רק להבין את זה, אלא לחיות את זה, גם כפרטים, המשפחות, כציבור, כעם ישראל. לאט לאט להרים את הכוחות למקורם האידיאלי. כן.
זה עבודה של כל אחד מעצמו?
גם, כן. גם של כל אחד מעצמו. ודאי שלא עלינו להולכה לגמור, אף אחד מאיתנו לא יכול להרים את כוח המוזיקה בעולם. אבל כל אחד מאיתנו כן, שקצת מרים בחיים האישיים שלו, בחיים המשפחתיים שלו, עוזר לעם ישראל להיזכר, כן, במדרגת החיים האמיתית שלו. מה זה המשפחה בישראל? מה זה אהבה בישראל? מה זה שמחה בישראל? מה זה גבורה בישראל? כל דבר כזה מרים את הכוחות. אז זה גם עבודה אישית פרטית של כל אחד, כן? וזה עבודת המידות שלנו, וזה העבודה שלנו. מה זה כסף בישראל? מה תפקיד הכסף בישראל? למדנו את הרמב"ם, נכון? כל דבר כזה זה להחזיר את הכוחות למקורם. אז זה גם עבודה אישית פרטית. זה גם עבודה של המשמעות, ההשלכה עצומה על תפקידו של עם ישראל. להזכיר לעם ישראל איך חיים את העולם הזה מתוך מקורו. לא ברנו את העולם. יש פה ראשית ויש פה אמת גדולה. והאמת הזאת נתנה ערך אמיתי לכוחות. ואת זה אנחנו צריכים ללמוד ואחר כך גם להילחם על זה ביישום המס, לחיות את זה. בסדר? טוב, אז אני מקווה שזה, רצינו ככה, שעיקרי הדברים, אז פה ככה עשינו, סגרנו את עיקר העניין של הפרק. שוב אני מתנצל על הפדיחה. אפשר, לבושתי, אם רוצים, ימי שלישי, לשלוח לי תזכורת בבוקר הזה. פשוט תרדות ואני שוכח, סליחה ממש.